כל כך רחוק עד שאנחנו קוראים לזה חול. זה ההבדל האיכותי. ההבדל הכמותי זה עד כמה הידיעות של החול תופסות מקום באישיות שלנו. היא תופסות מקום. כל ידיעה היא, יש לה מקום, יש לה מקום, היא פותחת משהו, זה חלון למציאות, חלון להבנה של המציאות. אבל הקודש זה לא חלון, הקודש הוא תופס את כל האישיות שלנו. זה פחות או יותר היסודות שכאן כתובים. בואו נראה את הדברים בפנים. מה שלומדים בקדושה, אחר כך הרב ידבר יותר בהמשך על העניין הזה שלפני, בפסקה ב' שלפני הלימוד צריך לחזור בתשובה, שהלימוד יהיה בקדושה, אז למה וכן הלאה, זה נראה בב'. על כל פנים, מה שלומדים בקדושה מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. כלומר, דיברנו הרבה פעמים על זה שהרצון זה החיים עצמם, זה רצון החיים עצמם, זה הופעת החיים בתוכנו, זה נקרא רצון. והשכל הוא פרט, חלק מההופעה של החיים. אז בלימוד אנחנו לא עוסקים רק בשכל, מה שבדרך כלל זה בכל המדעים האחרים, אלא מה שאנחנו מבינים, אנחנו גם מתחברים אל זה, ואנחנו שואפים, זה הופך להיות חלק מתמונת, משאיפת החיים שלנו. אנחנו לומדים שההלכה כך וכך וכך, אז אנחנו מזדהים איתה, אנחנו מתחברים אליה, זה לא איזה ידע חיצוני שלא נוגע לנו, כמו בחול. לכן, גם הרצון שותף, ולא גם כאיזה תפל, דבר תפל, אלא זה דבר מאוד מרכזי. אנחנו לומדים עם כל כוחות החיים. אז מה שלומדים בקדושה, אם הלימוד הוא לימוד אמיתי, עמוק, של שייכות בקדושה, אז זה לא נוגע לנו רק לידע, אלא זה נוגע לכל החיים. לכן מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. כולנו, כל הווייתנו שמתגלה בשני העניינים האלה, הוא לא מדבר על הרגש ולא על הדמיון, אבל זה כלול. הכל הכל מתעדן, והאורה האלוהית, אור השם שמלווה את הלימוד, שמתגלה בלימוד, באה ממקור העצמי של הנשמה. כלומר, אור השם מאיר בתוכנו, מתוך עצמנו, מאיר וממלא אותנו, לחזות בנועם השם, וממלאה את כל הווייתה, והחיים הרוחניים מתפשטים על קצות המהות. כלומר, על כל קצות המהות, על כל ההוויה שלנו מתפשטים העניינים האלה של הלימוד, כדי שמתפשט אדם במרוצתו לכל קצות הגוף. אז זה תהליך רוחני שלא תמיד אנחנו יודעים לעקוב אחריו. לא יודעים בדיוק שזה ללמדנו, כולה למדנו סוגיה, מה הרב רוצה מאיתנו, מה איזה אור הגיע לנשמה. בסדר, זה זוך גדול באמת להבחין מה מתרחש אצלנו. צריך להיות במדרגה גבוהה מאוד כדי לעקוב אחרי התהליכים האלה, אבל מי שזכה להגיע לזוך כזה, הוא רואה שזה ככה. והוא מספר לנו, תדעו לכם, גם אם אתם עדיין לא שם, זה מה שקורה לכם. אז זה קורה בהתחלה באופן שאתם לא כל כך מרגישים. לאט לאט, עוד לימוד ועוד לימוד ועוד שנה ועוד שנה, וכל החיים אנחנו בתורה, גם אם אנחנו לא כל החיים בישיבה. זה צריך ללמוד, להגיד את הבורים, כל החיים אנחנו לומדים. אז לאט לאט מזדקחים ומזדקחים וחיים את זה. זה הופך להיות דבר שגרתי, זה לא איזה פשט עמוק כזה, זה ככה. אתה לומד עם כל הרצון, עם כל השייכות, עם כל השכל, עם כל ההבנה, ואתה מרגיש כיצד זה ממלא אותך בחיות, מרומם אותך, את כל הווייתך. זה עניין הקודש. אבל, עוד פעם, מה שלומדים בקדושה מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד, והאורה האלוהית באה ממקור העצמי של הנשמה וממלא את כל הווייתה, והחיים הרוחניים האלה שמופיעים בתוך הנשמה וממלאים את כל הווייתה מתפשטים על כל קצות המהות, על כל ההוויה האישית הפרטית של האדם, כדר שמתפשט אדם במרוצתו לכל קצות הגוף. אבל כל לימוד חילוני, כל לימוד של חול מכל מדע בעולם, אינו מחייק עם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו. איך, מה, למה מכוון כל חלק? זה גם כן עניין שצריך רגישות גדולה על הדעת, מה נפתח אצלי כשלמדתי גיאוגרפיה, את הנושא הזה בגיאוגרפיה, או את הנושא הזה בביולוגיה, או את הנושא הזה ברפואה, לא משנה, זה פותח משהו בשכל, איזה חלון. עם כל הכבוד, אבל זה משהו חלקי. הוא אינו מחייק עם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו. וזה יסוד ההבדל בין הקודש לחול מצד הקמותיות, שהקודש הוא הכל, הוא תופס את כולנו, והחול נקודה פרטית. זה בצד הכמותי, מלבד ההבדל היותר נשגב בין ארוך ומצד האיכותיות, שהקודש יותר ויותר מגלה כבוד שמיים, והחול שם שמיים, גילו שם שמיים נמצא שם בצמצום, ולכן זה הבדל איכותי. שאלות על העניין הזה? הגדרות, כן? לעניות דעתי הוא כולל פה, הוא פשוט מבליע את זה.
מה
מקביל למה? הרגש הוא בעצם מעצים אצלנו את ההשכלה. כלומר, אני יכול להבין, למשל בשכל קר, לא אי אפשר להפריד אותם כי הם חוברים, אבל ננסה לעשות אנליזה תיאורטית. אני יכול להבין ש... קרבת אלוקים זה מצב שבו הנפש שלי מזהה, מגלה את זה שהיא נאצלת מריבונו של עולם, מתוך זה היא מתגלה בתוך ההקבלה כזאת, וההקבלה הזאת כשהיא מוכרת, מודעת, זה נקרא דבקות. אם אני אומר את זה בלי שום רגש, אז זה משהו מאוד קר. אבל כשהרגש מעמיק את החוויה של מה שאמרתי בשכל, אז ההבנה של הדבקות הופכת להיות משהו הרבה יותר חי, עמוק. אני גם מזהה אותה יותר. זה מעמיק את ההשכלה, מעמיק מאוד מאוד, ומחדיר אותה לתוך לרגש, לתחושות שהגוף מתחבר להשכלה הקרה הזאת. עכשיו, הדמיון גם הוא מתחבר לשכל, באיזה אופן? השכל יש לו את הכוח לעשות את המשוואות, את הנוסחאות, באופן שהכל יהיה הגיוני. דבר כזה ודבר כזה נובע מזה וזה נובע מזה, והכל בנוי בצורה הגיונית. אבל אין לו את הכוח לשער את המימדים של המשוואות האלה שהוא עושה. למשל, אני יכול להגיד, אז אני מבין שריבונו של עולם הוא שורש הכל, מקור הכל, ומתוך זה נגזר שאני אהיה ירא שמיים, כי אני לא רוצה להתנהג אחרת מהכללים שהקדוש ברוך הוא קבע בעולמו. זה משפט הגיוני. אבל הדמיון, יש דמיון של חול שהוא מדמה דברים של צורה גדולה, הדמיון של קודש, עכשיו אני מדבר עליו, הוא נותן את המימדים לקלוט מה זה שריבונו של עולם הוא שורש העולם רק בשכל. זה משפט הגיוני, אבל כשאני שותף בזה גם לדמיון, לא לדמיון של חול שהוא מגשים, אלא לאיזה אובנטה דליבה, איזה השגה פנימית מופשטת, זה מרחיב לי את ההבנה השכלית, זה מעצים אותה, זה יכול למלא אותי בצורה שאני נפעם, כמו שבאמת ראוי ככה להיות. אז זה עושה הדמיון. זאת אומרת, גם הרגש וגם הדמיון הם משרתים של השכל במובנים האלה, שהרגש מעמיק את ההשגה השכלית והדמיון הוא נותן לה את המימד. בלי דמיון אין לנו מימדים, אין לנו גודל, אין לנו עוצמות, אין לנו דברים כאלה. לכן זה בטל השכל. פסקה ב' בכבוד, מי שיקרא לנו.
לפי ערך
בירוד
התשובה שלפני הלימוד תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון ומתבהר לפי המידה של בהירות הרצון.
זה יסוד מאוד 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 חשוב, שההשלכה המעשית היא מובנת מאוד. אתה הולך ללמוד משהו, תחזור בתשובה קודם. מה הקשר? כמו שאמרנו קודם, הלימוד זה לא ידע באלמה, זה לא כמו בכל הדברים. אתה לא צריך לחזור בתשובה, אתה לומד מתמטיקה או היסטוריה, זה משהו שעובר בתחום של השכל, חשבונות, ידע, זה לא קשור לחיים כל כך. אבל פה אתה מתחבר לאור השם, אתה מתחבר לאור של חיים, משהו אמיתי, משהו חי, מישהו חי, ריבונו של עולם, אתה עכשיו, אתה לומד את תורתו, זאת אומרת, השכל שלך מתחבר אל אור השם. והחיבור הזה זה חיבור חי, זה חיבור, כמו שלמדנו קודם, ממלא אותך, מעצים את החיים שלך. אז אם אתה נפתח ואתה מוריד את כל המחיצות של לבונותיכם היום מבדילים מנכם, השם וביניכם, ואתה יודע, אני עכשיו עובד לפני השם בלימוד שלי. זה לא ידע. לא צריך, צריך להכין שיעור, צריך להכין מקורות. זה כאילו זה משהו חיצוני. מה, אני עכשיו להכין סוגיה, זה אומר ללמוד, להתחבר אל השם. זה שזה מכין אותך לשיעור, זה בסדר, זה דבר נלווה. אבל עכשיו אתה עוסק בהתכוננות, ובהתכוננות לקבל פני השם. לא פחות מזה, בדרך של שכל. אז אם אתה מסיר את המחיצות, ואתה אכן ככה עומד מול השם, אולי בעצמך בשברו נפש, ואתה עומד מול השם, תסיר ממני, בבקשה, את המחיצות, בבקשה, זה לא מקובל להגיד סגנון כזה בתפילה, אני מבקש השם, אנא, כל אחד לפי הסגנון שלו, לחזור, לשוב, להיטהר, ככל שאדם יהיה יותר טהור, אז בעצם התיהור זה הרצון, את הרצון הוא מתאר, לא את השכל. הרצון שרצה דברים לא טובים, שחפץ בחטא, שחפץ במשהו שהוא הפוך ממידה, מלרצות ועשה רצונך כרצונו. אז אני משיב את הרצון מהשגיאות שלו אל השם, ואני רוצה להיות מחובר אליך השם, בכל ליבי וכל נפשי. מתוך זה, כשאני לומד את תורת השם, אם אני זך, ככל שאני יותר זך, באמת אנחנו יודעים שאין הדבר סוף, ככל שאני יותר זך, אז אותו אור שהרב דיבר, אותה קדושה, אותה רוממות, היא יותר ויותר פועלת, וגם הבהירות, וגם הבהירות של ההבנה. הכל בהיר יותר. בסופו של דבר, העניין הזה של עוונותיכם, היו מבדילים בין השם וביניכם, אז צריך לדעת שלימוד תורה והבנה של תורה זה הבנה פנים פנים פנימית של השם. וככל שיש יותר מחיצות, אז אני לא יכול להבין. וככל שהמחיצות האלה מוסרות, אז אני מבין, אז זה מובן. השכל, והוא מסביר למה, מה שאמרנו כל הזמן, למה לפי בהירות התשובה, ככה גם בהירות ההבנה של הלימוד, כי השכל, שאיתו אני עכשיו צריך להשתמש להבין את הסוגיה, מתרומם על פי היסוד, על פי יסוד התרוממות הרצון. בגלל שבאמת גם, כמו שאמרנו, הרצון זה רצון החיים, זה עצם החיים, שאחד מהדוגמאות שלהם, הפרטים שלהם, זה שאני יכול גם לחשוב. מכוח זה שאני חי, אז אני גם יכול להבין, לחשוב, חוכמה, עניינים. זה כתוצאה מהרצון. אז אם הרצון שלי הוא טהור, אז גם החוכמה שמתגלה בו היא תהיה גדולה. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון, והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. ולכן, ככל שאנחנו יותר ויותר מעמיקים בתורה, אנחנו יותר ויותר נדרשים להיות יותר ויותר צדיקים. למשל, זה בולט מאוד בעניין הזה של סתרי תורה. צריך להיות צדיק שם כדי להגיע לזה. גם בזה כתוב שלא שונים למישהו, לא מכניסים בית המדרש מי שאין תוכו גברו, כל מיני הגבלות שהם קשורות. מה זה שייך? תקבל אותו לפי הפסיכומטרי שלו, מה אכפת לך שתוכו גברו? זה באוניברסיטה תעשה. פה זה לא קשור, הרמה השכלית שלו לא מעניינת אותנו, המעניינת אותנו הרמה המוסרית שלו, איפה הרצון שלו נמצא, זה המבחן. אם תוכו לא גברו, אז מחלוקת, לא ניכנס לזה מסון ברכות, אתם יודעים בטח. אז בסדר, אז הוא צריך להיות תוכו כברו, טהור, רוצה באמת את החיבור לתורה. וככל שיותר ויותר הלימוד של התורה יותר, יותר נגלה הקדושה שלו, מיות התורה וכן הלאה וכן הלאה, יותר ויותר תנאים, צריך להעמיד יותר ויותר תנאים לקשרות שלו, לטהרה שלו, לקדושה שלו. ולפי זה גם אחר כך ההשגה. הספרתי לכם פעם על איזה חבר שאסף לי, אסף לא, הראה לי, כל מיני דברים שציטוטים מספרי מחברים של ספרי סוד, לשם, זה, שאומרים איזה דבר, משפט בסוף, והוא רחום יחפר, ואתה מסתכל על המשפט, אתה לא יודע מה, איזה סוד הוא סיפר לך פה, מה הוא צריך לבקש, סליחה מהשם שיחפר עליו, אולי הוא גילה כאן סוד. כי בקדושה גדולה פתאום השכל נפתח ורואים דברים. במשפטים הפשוטים. אבל מי שלא נמצא שם, אז לא נפתח השכל, לא רואה שום דבר. מה המצב הוא, אנחנו מחפר. דברים כאלה.
מה הכוונה לגלות,
אם רק מי
שיכול לראות את זה רואה,
מה אתה יכול להגיד שהוא באמת, אין שום סכנה נשקפת לו מזה שילמד שם, כיוון שבכוח הוא לא יראה כלום. זה מה שאתה רוצה להגיד? זה השאלה
שלך.
אז כנראה שזה לא שחור לבן, זאת אומרת, יש דברים שאדם כן יכול לראות. הנזק זה לא, הנזק הוא לא מצד מה שפתאום היה פה איזה סוד גדול והוא לא ראוי להשיג אותו, כי זה כמו שאתה אומר, אז הוא לא יבין. הנזק הוא בהבנה פשוטה אפשר לשגות שם הרבה, בהבנה פשוטה אדם יכול לשגות וכל עולם האמונה שלו מתרסק בגלל שהוא לא מביא את הדברים כמו שצריך עוד לפני שמדברים על המדרגה.
כתיבה זה סוג של גילוי. השאלה אם ראוי לגלות בכלל מצד העולם.
רגע, ואז אבל למה לא ראוי לגלות מצד העולם? כי הוא לא במדרגה. לא במדרגה הזאת, לא בקדושה מספיקה.
אין הרבה שכתבים לא, כמו שכתבים משמיים סורבו ככה שלא יגיע אלינו.
נכון.
או שכתבים בעצמם לא
עצמם. נכון. איך אנחנו עם הזמן? אז בואו, פסקת ג' היא מתקשרת למה שאמרנו פה, לפסקה ב', מישהו יקרא לנו?
התשובה היא
לה,
שבאה מאהבה גדולה מעלה את כל התוכן הלימודי למדרגה של הפריה ונביאה כזו, שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו.
יש תשובה ויש תשובה. עד עכשיו בפסקה ב' דיבר בתשובה רגילה. יש תשובה עילה, תשובה עליונה שבאה מאהבה גדולה. אנחנו מבינים, יש תשובה מאהבה, יש תשובה מהירה, יש מדרגות בתשובה. תשובה מאהבה זה תשובה שהיא מתוך אהבת השם בלי חשבונות, לא בגלל מהירה, לא בגלל סך הכל תשובה שהיא רק מהירה, בסופו של דבר מעמידה את הפרט בתור הסיבה להירה. בגלל עצמי אני שב, בסדר? אז הרצון שלי בעצם בתשובה מחובר אל עצמי. אני רוצה לחזור בתשובה כי יש לי אינטרסים, אני מפחד, יקרה לי משהו, אבל בעצם הרצון מחובר אליי. ולכן הוא במידה מסוימת, במידה שהרצון כשהוא מחובר אליי, אל התוכן שזה נקרא אני, הוא בגודל כזה וכזה. אבל כשהרצון שלי לשוב, הוא לא בגלל עצמי, אלא בגלל שאני אוהב את השם, ואני רוצה להיות בסדר איתו לגמרי, לא לפגום בכבודו, אז הרצון שלי הוא רצון אינסופי. זה רצון שהוא בלי גפולות. וכיוון שככל שהרצון הוא יותר ויותר מתגלה בגדולתו, ככה גם הבהירות של הלימוד יותר גדולה. לכן בתשובה עילה שבא מאהבה גדולה ומתוך הכרה ברורה, תשובה כזאת מעלה את כל התוכן הלימודי למדרגה של הפריה ונביאה כזאת שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו, כי אין לנו אף דבר שהתוכן הלימודי הוא קשור למצב של הרצון שלי, רק בתורה. וכשהרצון שלי הוא כל כך חובק עולם, הוא אוהב את השם, וזהו, נקודה, זה המניע שלי בכל הלימוד. אז גם התוכן הוא ידעתם לזה. שנזכה, דרכי גדולים. כל טוב לכם, לימוד טוב.